אתם יודעים מה זה קורבן פסח? קורבן פסח הוא הקורבן שבא להזכיר את זה שמאחורי הדלת הזאת יש יהודי. ועל הדלת יש דם של הפסח, על המשקוף ועל שתי המזוזות. כאן גר ג'יד. כאן גר הקדוש ברוך הוא. והוא ניצב עליו. זה קורבן היחיד היחיד שהוא קורבן ציבור. זה קורבן הציבור היחיד שהוא קורבן יחיד. זה קורבן שאי אפשר להקריב אותו אם אתה לא רשום. כדי שגם לנו יהיו רשימות. זה קורבן שאוכלים אותו בלילה. במראות הלילה, בליל השימורים. בלילה אין אור של בקרה. בלילה אין ביקורים. בלילה זה אור ל-14. בלילה בודקים את החמץ בסדקים. בלילה הכל 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 מתרחש. בלילה זה מה שבעצם מתרחש במקום הכי עמוק, הכי פנימי, שאתה קולט שאי אפשר בכלל לתרגם את זה לשום תרגום מבוקר. וזה עם ישראל. איזה חסד זה שפסח הוא ליל הסדר. איזה חסד הוא שפסח הוא לא חג שמתרחש בכיכר עם כולם. איזה חסד זה שפסח הוא חג שכל אחד יכול לחוג אותו, שבצלחת שלו יש מצה ומרור מונחים לפניך, והשם ניצב עליך, ואתה כל עם ישראל. ומשה רבינו זה אתה. ואתה בתיבה, ואתה יוצא ממנה. ומשה רבינו זה סבא שלך, שמספר לך על סבא שלו. ואתה במעמד הר סיני. זה לא קולקטיב. הפסח אינו נאכל אלא בלילה, ושום דבר חוץ מפסח אין דינו כך. והפסח אינו נאכל אלא בבית הפרטי שלך, והפסח אינו נאכל אלא למנויו, וגם בלילה הוא אינו נאכל אלא עד חצות. כי גם הלילה כמו היום מתחלק לשני חצאים. בחצות מתחיל החצי השני, שכבר הולך לקראת הבוקר, לקראת השחר. החצות הוא הסוף של הערבוב, הוא השיא של הלילה. בשיא הלילה יוצא פרעה וצועק, קומו צאו מתוך עמי. זה הרגע היחיד שפרעה יוצא ולא נפגש עם משה ואהרון כמו שהוא נפגש איתם בכל מכה ומכה. זאת פעם יחידה שפרעה יוצא והילדים בשפה הילדותית לא ידעו להגדיר את זה, אז כמו תמיד את הדברים הכי גדולים מגדירים בשפה ילדותית וצועקים פרו בפיג'מה באמצע הלילה, אתם זוכרים? זה כל כך נפלא. אתם יודעים למה? כי אין ארמון ואין משה היסטורי. עכשיו אני משה. ופרו בפיג'מה באמצע הלילה צועק לי, היי אתה עם ישראל. אתה היהודי מלארוס. כל הרכבות של העולם פועלות לפיך. זאת הפעם היחידה שבחצי הלילה פתאום פוגש האדם האישי את פרעו הרעיוני. אומר לו, קומו, צאו מתוך עמי. הוא צועק, הוא מחפש. וחזל לא מבינים שם את הפסוק הזה, מתארים את זה בכל מיני וריאציות. הוא צועק, משה, איפה משה, איפה משה? הוא מחפש אולי בבית הזה, אולי בבית הזה, אולי בבית הזה. והוא צודק, כי הוא אולי בבית הזה, ואולי בבית הזה, ואולי בבית הזה. מתחפש בכל הבתים, לך לפי הרשימות של אייכמן, בכל בית הוא נמצא. קח את הרשימות שלך, שם הוא נמצא. בחצי הלילה יצא פרעו ויגיד בדיוק את השיטה שלו וילמד אותנו את מה שאנחנו לפעמים לא מבינים, כי אנחנו פוליטיים ואנחנו בבוקר ואנחנו ביום ואנחנו מסתפקים באיזו ידיעה סמויה בפנים, שבטח שיהודי אחד מלארוס זה כל עם ישראל, זה רעיון עצום ביום כיפור שחל בשבת, אבל עזוב, דיינו תקלס. הפסח לא נאכל כשאנחנו עוסקים בשאלות פרלמנטריות. הפסח נאכל בלילה. הכל אפשר להסביר ביום. לא את נצח ישראל. כשלהסביר את נצח ישראל צריך לילה ולהגיד לך ותתחיל לספור כוכבים. ובשביל להבין שיש כאן דבר כזה שנקרא בכלל העם הזה, צריך אימה, חשיכה, עלתה ביום ההוא. ליל הסדר. יש זמן לא מסודר. זה הלילה. אם יש עניין לא מסודר, זה הניסים האלה. לא הניסים האלה, הניסים האלה. ואז הלילה של האמונה. אז ליל הסדר. יש סדר ללילה. חסל סידור פסח כמדחתו. ואז אדם מתפלל, קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. רם הודה כי לך היום אף לך הלילה. שומרים הפקד לעירך כל היום וכל הלילה. תאיר כאור יום, חשכת לילה. אתם מבינים למה המסכת הזאת פותחת באור לארבעה עשר? בודקים את החמץ. אור לחמישה עשר יוצאים ממצרים. בחצי הלילה אוכלים את האפיקומן בבית. זה רגע שמח. הילדים מחזירים את האפיקומן, הדלת נפתחה, אליהו הנביא. אבל אתם מבינים מה יקרה בעזרת השם, בעזרת השם, כשנזכה לאכול בחצות הלילה את האפיקומן של הפסח בירושלים? באותה שנייה נחזור למצרים, אבל בירושלים. אתם יודעים למה? כי באותה שנייה נאכל את הפסח עם המשפחה שלי. אבל נהיה שם הרבה מיליוני יהודים, וכל אחד יצא איכשהו בחצר, בגג שלו, וחז"ל מתארים איך זה היה, בבית שני. והם לא מצאו דרך לתאר את זה חוץ מארבע מילים. כזית פסחה, שאכלו כזית מהפסח, והלילה, עם אכילת האפיקומן, צפון ברך, הליל, והלילה פקע אגרה, והליל היה פוקע את הגגות. כזית פסחה, והלילה פקע אגרה. הייתם פעם בעיר העתיקה? ניסיתם להכניס שם פעם משהו חוץ מחמור? אי אפשר לעשות שם כלום. אי אפשר לזוז. אני סיפרתי פה פעם לחבר. פעם אחרי שעה וחצי חיפושי חנייה ברובע. שמרחם. שעה וחצי. כשלא הייתי לחוץ, אז הייתי תמיד אומר בדיחות. אני יודע מה, עיר בדוד חנה, רק הוא מצא חנייה, כל מיני... אחרי שעה וחצי אני יוצא ככה, סחוט כולי, כבר יודע שפספסתי את הדבר הבא. מחכה לי הרב נבנצל, שיהיה בריא, 120 שנים טובות, הרב של הרובע. כנראה הוא ראה לפחות את החלקים האחרונים. החליט שצריך להרגיע. ובחיוך הוא אומר לי, עכשיו כבודו מבין למה משיח מעדיף חמור. אם זה לא היה הוא, אני הייתי עכשיו. אתם מבינים מה זה? כמה מיליוני יהודים נמצאים שם, אבל לא ביחד, לא בריקוד גלים. זה נחמד, זה קולקטיב, זה לא טוב. במשפחות, וכל אחד שומע את הניגון של המשפחה השנייה, וכל אחד מבין שהשם ניצב עליו ושהוא יחיד. ועם ישראל יושב ליחידיו, אפילו לא למשפחותיו. ומיליוני אנשים אוכלים את הפסח למנויו. אנשים, נשים וטף. אתם תופסים, זה לא מעמד הקהל. כמעט הייתי אומר, זה מעמד הפרד. זה מעמד העמק. זה המעמד שמסביר מהו היחיד. זה מעמד שמסביר מהו הציבור רק דרך היחיד. יש משהו יותר חשוב שאנחנו לפעמים מפספסים מהדבר הזה בעולם שלנו היום? את הידיעה שאת היחידיות שלי אני אמצא דרך המצב הדבר הכללי הגדול הזה? אני כלל ישראל. וכלל ישראל זה אני. יש משהו יותר נורא בעולם מהחוצפה להוציא אותי מכלל ישראל? לא ממש, בערך. יש משהו שיותר לא מבין את הלילה ואת פסח וחי רק את הפוליטיקה של הבוקר? ולא להבין מה פירוש איש אחד בלארוס. שעשה הכל כדי שבשום מקום הוא לא יהיה רשום כיהודי. אולי גם זה אגב היה שם שעוד נשאר והיה רשום. נדמה לי שגם בסיפור הזה הוא ניסה לשנות גם את זה. שם דובר, זה סיפור מופלא. אבל זה הסיפור. היה אשכנזי מלארוס, הוא לא אשכנזי מלארוס, הוא כל אחד. אתם מבינים מה קורה בפיוטים של הנרצה? אחר כך עוברים לפיוטים שם של אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב. אל בנה, אל בנה, בנה ביתך בקרוב. אולי כשתופסים את זה, גם מערכת הציפיות משתנה. אולי מבינים למה חולמים. ואחר כך עוברים לשיר הנפלא של אחד מי יודע. ושוב הוא נראה איזה מין חידון חמוד כזה. אבל אתם מבינים שאחד מי יודע זה השאלה האם אתה זוכר שבסופו של דבר יש אחד אלוקינו שבשמיים ובארץ והכל בא ממנו? והוא ניצב עליך דרך שניים מי יודע, דרך שלושה מי יודע, דרך ארבע מי יודע. הוא נתן לך כל כך הרבה כלים. הוא נתן לך חמישה חומשי תורה ושישה סדרי משנה ושבעה ימי שבתה ושמונה ימי מילה ותשעה. תראה מה הוא לא נתן לך. הוא התגלה לך בשלושה עשר מידיה, בשלוש עשרה מידות, כדי שאתה תוכל להיות זה שהאחד אלוקינו בשמיים ובארץ יוכל לבנות עליו את הכל. ואז מגיעים לחד גדיה. יש מנהג ש... יש שנוהגים בו, יש שלא נוהגים בו, יש מנהג...
אתה יום חשקת לילה, אז לכאורה לא כדאי שיהיה יום. טוב מאוד יישאר בלילה.
לעתיד לבוא... לעתיד לבוא, לעתיד לבוא, תאיר כאור יום חשקת לילה, לעתיד לבוא, לא תעשה יום. כי לא יהיה לא יום ולא לילה. לעתיד לבוא, אנחנו כולנו נתענג או נתדבק באור האינסופי הזה, ואז כל אחד יכיר את מה הוא ומה הוא. ואז לכולנו יהיה את האפשרות הזו. לא תייצר יום במקום לילה. קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. יהודה שואל מצוין. קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. מבינים את זה? יש לנו ביטוי כזה תמיד כשמדברים על עם ישראל. והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר. והיה מספר אשר לא יספר. אתם מבינים מה הפירוש? מספר אשר לא יספר אומר שיש לך מקום. אבל זה לא מספר. אז זה לא מסתדר בעולם הזה, כי מה שיש לו מקום, גם יש לו זמן, והוא מוגבל לגבול ותכלית. קרב יום אשר הוא לא יום, ולא לילה. וזה הזמן שמעליו. וזה הסיפור. ורם הודה כי לך היום הפכה עליי. והשיא של הכל. וואחד גדיה. התחלתי להגיד שבתחילת הסדר יש מנהג. ביתנו נוהגים כך. שלובשים קיטל. קיטל זה חלוק לבן. שעורך הסדר לובש קיטל. מכירים את המנהג הזה? לובש קיטל. יש לזה הרבה הסברים. הסברים יפים מאוד שמזכירים את הכהן הגדול ביום הכיפורים. אגב ההסבר הזה של הכהן ביום הכיפורים, אני רוצה לומר מילה אחת על המשך הלילה והכהן. זה משפט, זה חשוב. בעצם, מה קורה במקדש? קראנו השבת פרשת צו את אהרון ואת בניו. פרשת צו מתחילה, זה פילי פלאות. כשלמדנו את לימוד הפרשה, נגענו בזה בהתחלה. פרשת צו מתחילה, צו את אהרון ואת בניו למור, זאת תורת העולה. כל העבודות בבית המקדש נעשות ביום. זה מדהים. זאת תורת העולה, אז אתה מצפה שיגידו לך מה עושים. היא העולה על מוקדה, על המזבח, כל הלילה. עד הבוקר. ואש המזבח תוקד בו. האש שתדלק ממחר, מנר התמיד, כל מה שיהיה פה. תדלק ממה שעולה כל הלילה. זה דבר מופע. הלילה במקדש הוא זמן שקט. יש שם כהן, קצין תורן. בסך הכל אין לו עבודה. האיברים והפדרים שהוקרבו בתמיד של בין הארבעים מאכלים כל הלילה על המזבח. באיברי עולה וחטא הוא צריך להפוך כדי לוודא שהעסק בסדר, זה סוף העבודה ככה הקשה. סוף הכל משמרת די קלה. משמרת לילה היה נחמד. באמת, יש גם תעריף לילה, זה כל לילה. ובבית המקדש יש פעילות מדהימה ביום הרי. מי תמיד של שחר, עד תמיד של בין הארבעים, אתם מבינים איזה אקשן, כל העולם שם. בית תפילה לכל העמים. שום קורבן לא קרב הלילה, כלום, לא מנחה, לא סולת, לא אני, לא, כלום, מחכים ליום. אתם תופסים על מה אנחנו אומרים? כי ביום זה הבוקר, כי ביום זה לבקר בהיכלו, ובלילה האיברים והבדרים קרבים. אז במה מתחילה תורת הכהנים? פרשת ויקרא עסקה בתורת ישראל, לא בתורת הכהנים. איך ישראל מביא עולה, איך הישראל מביא אשם, איך הישראל מביא חטאת. פרשת הכהנים מתחילה בצו. במה היא מתחילה? בלילה. יש רק פעם אחת בשנה שבה כולנו כהנים. בליל הסדר. בלילה. בלילה האיברים והפדרים מתעכלים. שלוש תפילות שתקנו שואלים חז"ל כנגד מי או כנגד מה, ומביאים שתי תשובות. תשובה ראשונה כנגד קורבנות, שחרית כנגד תמיד של שחר, מנחה כנגד תמיד של בין הארבעים, וערבית כנגד איברים ופדרים שמתעכלים כל הלילה. אבל אתם יודעים שבהלכה המקורית יש הבדל בין שתי התפילות הראשונות לתפילה השלישית. תפילת ערבית נקראת רשות בהלכה. מבינים למה? כי תפילת ערבית לא שייכת למצב שאותו אני יכול לדרוש מכל אחד ואחד ככלל, כחברה. זה הרגעים שבו אתה כיחיד פועל. אבל יש אפשרות שנייה, אומרים חז"ל, ששלוש התפילות הן כנגד שלושה אבות. שחרית כנגד אברהם, שכתוב וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. ובשחרית מתחילה העמידה של אברהם והעמידה של האדם מול העולם, מול המציאות, מול היום. כולם באים לבקר. אתה צריך לדעת לעמוד ולהיות אתה. כך מתחיל הבוקר. כשאדם קם בבוקר, מתחיל השולחן ערוך, אז צריך להתגבר כערי, לעמוד בבוקר. מנחה היא כנגד יצחק, שכתוב וייצא יצחק לסוח בשדה לפנות ארץ. והתפילה נקראת שיחה, שנאמר תפילה לעמי כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. השיחה היא הדיבור, היא גם הצמיחה, היא גם השיח. כל זה שייך ליום. ותפילת ערבית היא כנגד יעקב אבינו שתיקן תפילת ערבית. מתי? בחלום. בלילה. ויפגע במקום וילן שם. ויפגע במקום וילן שם זה לא עמידה, זה לא שיחה, זה פגישה, שנקראת אגב פגיעה. היא קשה מאוד. בלילה אתה מופיע כיחיד. בלילה האיברים מתעכלים. בלילה החלומות. ואני מה קרה ליעקב בלילה במראות הלילה? במראות הלילה יעקב הבין שהתפקיד שלו עכשיו זה ללמד לא רק את עצמו להיות יחיד שהשם ניצב עליו, אלא ללמד כל יהודי שיורד למצרים שהשם ניצב עליו. עכשיו לוקח יעקב אותנו למצרים. עכשיו הוא לוקח את ראובן ושמעון ולוי, והוא לוקח את כל אחד מאיתנו למצרים, כדי שכל אחד יופיע גם כיחיד. ועכשיו שם במראות הלילה נגלה אליו הקדוש ברוך הוא בהתחלה כישראל, ואומר לו אתה חוזר להיות יעקב, יעקב אל העקב, אל הלילה, אל העקב. והוא אומר הנני. וכולם הופכים עכשיו להיות יעקב. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב. איש וביתו באו. מבינים את הפסוק? אתה מבין שעם ישראל זה אתה והבית שלך? את יעקב. זה לא את אברהם, זה לא את יצחק, זה את יעקב. אנחנו בני ישראל. לא בני אברהם, לא בני יצחק. אנחנו בני ישראל. אתם מבינים למה צריך לרדת למצרים כששוכחים אחד בדרך? אתם מבינים למה מכל הסיפור של ירידת מצרים מתגלגל בגלל שחשבנו שאולי בלי אחד יצא יותר טוב? מה הבעיה? נממש את הרעיון הקולקטיבי בלי זה עם החלומות הנודניקיים האלה. מה הבעיה? בסדר, לא נעים, אבל יש תמיד איזה מטרד. לא, 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 נכון, היה אפשר לעשות זה יותר מהים. בסדר, תפסיקו להגזים. אחד. אתם מבינים איך באחד מי יודע פתאום נכנס שם 11 כוכביה? זה הקטע היחיד המסובך? 11, 12, לא? 11. היה אחד שחלם ו-11 כוכביה. אוקיי, אבל זה 11 כוכביה. ו-11 זה פילי פלאות. ו-12 שבטיה. אתה לא מוכן להיות אחד מאחד, אתה מבין שעשית טעות, אתה תופס את זה ב-11 כוכביה? היה לך 10 דיבריה, לא? והיה לך קשה לקבל את החלום של 11 כוכביה. 11, עכשיו תשאיר, 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 תשאיר הכל, תשאיר, תשאיר, תגיע עד אחד אלוקים. ותבין שהוא ניצב עליך. הוא נתן לך מידות שתדבק בהם כדי להגיע לשם. 13 אני יודע. 13 זה אחד. א', ח', ד'. אתה רוצה אחד אלוקינו שלא שמיים ובארץ? 13 אני יודע. ואז יוכל להיות אחד אלוקינו שבשמיים ובארץ. אז הלילה אנחנו כהנים, אז אני לובש קיטל כמו כהן גדול. אבל האמת היא שלא רק כמו כהן גדול, אני לובש קיטל כמו כהן פשוט. אתם יודעים מתי הכהן לובש רק בד לבן פשוט? בלילה. אז מיד אחרי תורת העולה ולבש הכהן מדובב, ומכנס איבד ילבש על בשרו, והרים את הדשן. בלילה. ומהאש הזאת שהוא מארגן בלילה, משם יהיה נר תמיד, שידלק תמיד, כל הלילה. אבל יש עוד סיבה אחת ובה אנחנו עומדים, שמופיעה בספרים למה לובשים את הקיטל. השבת, נכנסתי אליה כי היינו באיזו שבת ככה מאוד מיוחדת ו... כמנהג שבת הגדול עסקנו בסדר, כיוון שעשינו את זה חזרה גנרלית, אז התחלנו עם קיטל. היה שם יהודי אחד שנורא נבהל, ממש נבהל. הוא בא אליי והוא אמר לי, תשמע, החליפה שלך כל כך יפה, למה? כאילו, אפשר לעזור? כלומר, משהו כזה נורא... אמרתי לו, תגיד לי, יגאל, אתה נראה בטראומה? הוא אומר, כן, באמת, נו. אמרתי לו, למה? הוא אומר, לא חשוב, לא חשוב. קיצור, אמרתי לו, תגיד לי, זה מזכיר לך משהו? הוא אומר, כן, אבל לא חשוב. חשבתי אולי, זה ניתוח. כי זה כזה חלוק לבן. סוף עזרתי לו, אמרתי לו, תגיד, מה זה מזכיר לך? תחריכים, את האמת. אז הוא אומר לי, אתה אמרת. אמרתי לו, לכן נבהלת? אמר לי, כן. אמרתי לו, תשמע צדיק, זה הטעם שמופיע ללבוש קיטל בליל הסדר. אתה יודע למה? כי אתה יודע מהי החירות הכי גדולה שיש? להיות לבוש בתכריכים. ולהפנים לעצמך את שוב יום אחד לפני מיטתך. ובלילה הכי שמח שיש, להיות לבוש בקיטל ולדעת שגם המוות הזה הוא שקר שהקדוש ברוך הוא הולך לשחוט. רק בגלל שאתה לא מסוגל להפנים לעצמך את האור של הלילה. המוות עושה לך את התפקיד ההפוך. אם היית יודע להפנים לעצמך שהפסח אינו נאכל אלא בלילה, אז התכריכים הלבנים האלה היו נותנים לך כל כך הרבה כוח. כי אז היית מבין שכמו שהבטל הזה הוא מבוטל כאפרה דארה על החמץ, לא מפני שאתה לא מעריך את עולם החול ואת הלחם, אלא מפני שאתה יודע שמה שיש באמת 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 יותר מהכל זה את מה שאתה לא רואה. גם המושג של עולם של תחייה פתאום יכול להתאפס אחרת לגמרי. גם מחיי המתים יכול להתאפס אחרת לגמרי. וזה אפשר להגיע רק בסוף, 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 בחד גדיה. העולם הזה נדמה לך שכל פעם יש כוח לאיזה חיה אחרת. פעם לחתול, פעם לכלב. גם יחזקאל רואה חיות, אריה, שור. יש שם חיה רביעית. אולי החיה הרביעית זה אני, השוחט. ואז בא מלאך המוות, ואז אתה אומר, או, זה כבר חיה שוודאי אפשר להתמודד איתה. ואז בדיבר העשירי של עשרת הדיברות של חד גדיה, חד גדיה, מגיע הקדוש ברוך הוא ושוחט את מלאך המוות, ששחט את השוחט, ששחט את השור, ששתה את המים, שקיבו את האש, ששרפה את המקל, שהיקה את הכלב, שנשך את החתול, שאכלה את הגדי. ותגדי אבא קנה בשני זוזים. האם הגדי הזה זה העם הזה, השה הפזורה, הגדי שאבא קנה בשני זוזים, בשני לוחות הברית, שניים מי יודע? ומאז מבקשים לאכול אותו ולאכול אותו ולאכול אותו ולאכול אותו, עד שהקדוש ברוך הוא ישחט את מלאך המוות? או שהגדי הזה זה האדם הפרטי, האני, הגדי שנאבק בעולם הזה עם כל הכוחות, וכל פעם משוכנע שהכוח באמת הפעם טוב, זה כבר אי אפשר להתמודד. זה כבר לא חתול, זה חתכת כלב, זה לא מיהו, זה רציני. הפעם זה כבר שור. ראיתי פעם, אבל זה בחיוך, שמישהו אמר שזה לא מופיע בעברית אלא בארמית, כי אם במקום להגיד ואת התורה נשאת למאיה היה כתוב שור, אז היו שרים שבר. אבל זה סתם, הוא התכוון להגיד זה כבר רציני. זה אתה כל פעם בונה על משהו שזה, את זה כבר מה שהיה אפשרי, אבל לא זה. זה כבר בלתי אפשרי. מלאך המוות ודאי בלתי אפשרי, כי זה מלאך. ואז בא הסוף של החד גדיה. האם בכוונה הפיוט המדהים הזה שהפך פתאום להיות איזה פיוט שכל כך הרבה עדות שרות אותו בכל מיני שפות, האם בכוונה הפיוט הזה השאיר את האפשרות להחליט אם הגדי זה העם או הגדי זה אני, כאפשרות שנותנת לך את שתי האפשרויות? כי כל הלילה הזה בא להגיד שהעם זה אני, וכל הסיפור של הלילה הזה בא לומר שאני יוצא ממצרים כאן עכשיו היום. לצאת ממצרים פירושו להבין שאין מיצר שאני לא יכול לצאת ממנו. וגם המיצר שאתמול חשבתי שהוא המרחב הכי גדול, גם ממנו אני יכול לעלות. וגם עבודת השם שהגעתי אליה עכשיו, גם היא תהיה לי בעזרת השם עוד מעט מיצר שעליתי ממנו עוד. מן המיצר קראתי יה, ענני במרחב יה. זה סיפור הנרצה. נדמה לי שזה כל סיפור ההגדה של הלילה הזה. הדין של בכל דור ודור ובכל יום ויום, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא, והרמב"ם מוסיף מילה, בעצמו. יצא אתה משעבוד מצרים. הוא הדין שכנראה הופך את סיפור פסח לסיפור הכי לאומי, הכי אישי. אולי, אולי, אולי שנתפוס את הלילה, את הלילה האישי, היחידאי, ונדע לחבר אותו לדבר הגדול הזה של כולנו ביחד, בכל אחד עם עצמו. נדע גם לעזור איש לרעהו, ונצא כולנו בעזרת השם במהרה בימינו, באמת באמת, מגלות לגאולה ומחושך לאור גדול במהרה בימינו. חג שמח ומבורך. חג שמח.